בוקר טוב. אמנם ט"ו בשבט היה אתמול, אבל תראו מה שכותב מרן הרב זצ"ל באיגרות הראייה בתאריך ט"ז בשבט. הוא רצה לעשות איזה אספת רבנים כנראה, והוא כותב מספר אחד, יום האספה נכון מצידי לקבוע ליום ט"ז שבט הסמוך, שחל ביום הראשון בשבוע, שעל פי המנהג יש בו איזה רושם של יום חגיגה, של התעוררות לתחייה יישובית בארץ הקודש. זאת אומרת, יש הרושם של ט"ו בשבט, זה לא רק ביום ט"ו בשבט, אלא גם זה המשך הדרך, וזה מה שבאמת עכשיו אנחנו נעסוק בהשפעה הזאת של ט"ו בשבט, של המצוות התלויות בארץ, על הטבע בעצמו. יש מחלוקת מעניינת בטור, אור החיים, סימן ר' ח', מספר 2. יש אומרים, בברכה האחרונה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואין לו אומרו, כך הוא מביא הטור בשם הסמ"ג, שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים מצוות התלויות בה. אנחנו לא צריכים לברך את ה... כך אומר, כך שובר המנדבר הזה, אנחנו לא מברכים את הארץ בגלל שאנחנו רוצים לסבוע מטובה וזה טעים וזה פירות יופים ונהדרים, אלא אנחנו מברכים את הארץ בשביל המצוות התלויות בארץ. אני חושב שהוא רומז למסכת סוטה, הגמרא בסוטה דף י' כתוב ככה, זה לא נמצא אצלכם. דרש רבי סמלאי, מפני מה נתבע משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפירה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך. אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימים אליי בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שידעו כולן, שיתקיימו כולן על ידי. כלומר, בוודאי שמשה רבנו, במקום שהוא כבר היה בעבר הירדן, הוא כבש את עבר הירדן, כי הוא עשה את המצוות עשה בהידור, מצוות עשה של הרמב"ן לכבוש את הארץ בהידור, אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו לעבור לצד המערבי של ארץ ישראל. ואז הוא מתפלל שהוא רוצה לעבור לשם, והגמרא תמהה, למה הוא כל כך רוצה? הוא נמצא בארץ ישראל. אז הוא אמר לה, אני יודע שיש עוד שרשרת מצוות חוץ ממצוות יישוב ארץ ישראל, שתלויה בארץ ישראל המערבית. כמו שכתוב בספרים, שעד שלא נכבשה ארץ ישראל המערבית, במזרחית היה מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל לא היו נוהגות מצוות, לא תרומות ולא מסעות ולא יבל וכדומה. אחרי שזה התחיל להתקיים בחלק המערבי, זה גם גלש את החלק המזרחי. אז באותו זמן שמשה רבנו היה שם בעבר הירדן המזרחי, עוד לא היו מצוות תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל וכדומה, והוא ביקש לעבור את הירדן כדי שהמצוות הללו החדשות יינתנו על ידו. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, כלום אתה מבקש אליה לקבל שכר, מנה לי עליך כאילו עשית. לא, אני לא מבטל את הגזרה שאני גזרתי עליך לא לעבור את הירדן, ובאמת יש לך גם שכר, אני מוכן, את שכר של קיום המצוות הזה גם אתה תקבל, אף על פי שאתה לא עובר עכשיו את הירדן. על כל פנים, כאן אנחנו רואים מחלוקת מעניינת בתוך הטור. בתוך הטור, האם אומרים לאכול מפריה ולשבע מטובה, או לא אומרים? כי הגמרא שם אומרת, דוחי, לאכול מפריה הוא צריך, ולשבע מטובה הוא צריך. ואדוני אבי הראש לא היה אומרו, וגם לא היה אומר ונודה לך על הארץ ולמחיה, או על הארץ ולפירותיה. אבל הבא חומר, מספר 3, יש אומרים, נאכל מפריה ונשבע מטובה, אין לו אומרו, מה שצטטנו בשם הטור, תימה, הלא קדושת ארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת, גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, לא תטמא את הארץ, כי אם אתה מטמא את הארץ, אתה מטמא גם את הפירות שלה. אני ממשיך על את הדברי הבח הזה. כבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה, בגוף הארץ. כשאתה מטמא את הארץ. אבל תדע לך שכשאתה נמצא בתוך הארץ, אתה מקדש לא רק את הארץ, אלא גם את הפירות שלה. כשאתה מחפש, כשמחפשים מה המשמעות הדבר הזה, שזה הפירות מתקדשים. חוץ מהנוסח הברכה, נברך עליה בקדושה ותאורה. אבל צריך לדעת שכל ההשפעה של הקדוש ברוך הוא בעולם עוברת דרך עם ישראל. הכל. גם הגויים מקבלים את השפע שלהם דרך ישראל. כתוב לו שסעד הרב הפרט, הפרט שהוא מגבולות ארץ ישראל, הוא שמפרנס את כל המערות שבעולם. כל הדבר הזה עובר דרך ישראל, ורק כשישראל בארץ, זה פלא שמעיר על זה הרמב"ן בכמה מקומות, רק כשישראל נמצאים בארץ, אז יש פריחה של ארץ ישראל. כי מה שבא דרך העם הקדוש הזה, העם ישראל, מה שבא דרך עם ישראל, ההשפעה שבאה מלמעלה דרך עם ישראל, היא יוצרת קדושה גם בתוצאות האלה של הדבר הזה. אז נכון שבאמת מי שאומר שלא לא אומרים את הדבר הזה, אז זה אולי בגלל שזה זה נוסח לא, כאילו שאנשים יכולים להבין שאוהבים את הפירות בגלל שזה טעים. אבל באופן עקרוני, הכל בא, קדוש ברוך הוא משפיע בעולם רק דרך ישראל. כלומר, דיברנו על שבע מצוות בני נוח, אז אמרנו שזה לא מספיק שבני נוח מקיימים את שבע המצוות, מכיוון שהם אוהבים את המצוות האלה, זה הגיוני וכדומה. הם מקיימים את שבע המצוות בני נוער בגלל שמשה רבנו בסיני נתן תרי"ג מצוות ליהודים ושבע מצוות לגויים. אם הם לא מאמינים במשה רבנו, כמו שהערבים מאמינים במוחמד ולא במשה רבנו, הם לא גרי תושב. כי כל השפע בעולם, מכל הבחינות, מגיע דרך עם ישראל. בוודאי המצוות מגיעות לעם ישראל, וגם המצוות לאומות העולם, הכל מגיע דרך עם ישראל. לכן המצוות הללו הן קדושות. ולכן, תסתכלו מה שאומר חתם סופר במספר ה-4. יש שם כתוב שרבי ישמעאל אומר שאדם צריך גם לעבוד וגם ללמוד תורה. נראה לעניות דעתי, רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך, אלא בארץ ישראל. ורוב ישראל שרויים על אדמתם. אז המצוות מתקיימות במלואם, למשל היום, שאנחנו לא בטוחים שרוב ישראל בארץ ישראל, אז אין לנו מצוות תורמות ומעשרות דאורייתא, וגם בכלל היובל לא נוהג. אז אומר החתם סופר, תדע לך, שמה שרבי ישמעאל אמר שיש מצווה לעבוד בארץ ישראל, זה כשרוב ישראל שרויים על אדמתם, שהעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל. להוציא פירותיה הקדושים. להוציא מתוך האדמה הזאת, שהיא נראית מבחוץ כמו כל אדמה, אבל זאת אדמת הקודש, זאת אדמת ארץ ישראל. בגלל שישראל נמצאים פה. אתם יודעים התחילה ההתיישבות בימית, ואחר כך בגוש קטיף, הכל היה מדבר. והם הפכו, התושבים הפכו את המדבר הזה לגן פורח. כל מיני צמחים חדשים, בתוך המדבר, כי זה עם ישראל הלך ועבד שם, עם ישראל היה שם. הם אומרים היום, אני לא יודע אם זה בדיוק מדויק, שכשערבים, שלצערנו פינוק, אחרי הפינוי, ערבים שעבדו אצל היהודים וניסו, ומנסים עכשיו כל הזמן לפתח את מה שהם למדו גם אצל היהודים, זה לא הולך. זה רק כשעם ישראל נמצא במקום, ויש לו קדושה שדרכה, הוא הצינור שדרכו מופיע הקדוש ברוך הוא בעולם, אז גם האדמה נותנת את הפירות. תסתכלים מספר 5, פעם אחת הבאתי את זה כבר פעם, אני חושב פה. כתוב שהרב קוק פעם בא למגדיאל, אז דרך אגב, אתם יודעים שהרב אומר שאסור לקרוא מגדיאל, כי מגדיאל זה מאלופי עשיו. אז הוא קרא זה רעמת הר שרון. על כל פנים, בזמן שהיה חגיגת יסובה של מגדיאל, נטו שם נטיות, וקיבלו את הרב קוק לנטוע את השתיל הראשון. השליך הרש, נתנו לו מעדר, שיעשה גומה בשביל השתיל, השליך הרב את המעדר שהושיטו לו והתחיל לחפור את הגומה במו ידיו, עם הציפורניים הוא חפר. התבונן בו הרב זאב גולד, הרב זאב גולד היה מגדולי הסוכנות היהודית, תמיד חכם גדול, אבי משפחת כץ בירושלים, שאפו היה באותו מעמד, ראה פתאום כי פני הרב בוערים כלפיד וכולו רוגש ורועד, והוא נוטע את השתיל באדמה מתוך אימה ופחד. תמה הרב גולד על כך ושאל את הרב, התרגשות עצומה זו על שום מה היא באה? אין שולטלים ברוך השם מאות עצים בארץ. השיב הרב, בעת שאחזתי את הנטע הרך בידי, נזכרתי בדברי המדרש בויקרא רבה, על הכתוב, אחרי השם אלוהיכם תלכו ובו תדבקון, דבקות בקדוש ברוך הוא, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולדבק בשכינה? אותו שכתוב בו, כי השם אלוקיך אש אוכלה? אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה. שנאמר, והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. בגדלם זה גם כן בארץ ישראל. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. בזה אתם מקיימים שאתם נוטים את העצים האלה במצוות דבקות בשכינה. ואז אומר, הוא ממשיך, והנה בשעה שאחסתי בידי, כך אומר הרב, את השתיל להכניסו באדמת הקודש, נזכרתי בדברי רבותינו ז"ל והרגשתי שאני מדבק בשכינה וחרדה גדולה אחזה. ככה נוטע הרב קוק עצים בארץ ישראל, כי זה בא דרך ישראל. כי זה גם מבשר את ביאת ישראל לארץ ישראל, כמו שנראה אחר כך בהמשך הדרך. תראו שרב, כשהרב יעלו היה גר ביפו, הוא גם היה רב של המושבות. ופעם אחת הוא נסע מיפו לרחובות. תראו איך שהוא מתאר את המצב של רחובות באותה תקופה, באיזה רגש קודש הוא מסתכל על הדבר הזה. מכתבי זה, מספר 6, הנני כותבו ברחובות. באנו עם בני ביתנו שיחיה אמש בדרכנו לעת בציר הענבים. חותכים את הענבים, מתחילים לחתור, לכתוב את הענבים. מה אוכל לך, לצייר לך, אחי יקירי? הדרת ארץ חמדה הנראית והולכת ומתגלה ביפעתה והדרה בכל מקום אשר היישוב החדש הולך ופורח. בכל מקום שיש יישוב יהודי, יש שם פריחה. אז נכון שעדיין בזמן הרב, לא, בסך הכל היו 60 אלף איש בארץ ישראל. לא היה רוב ישראל, אפילו לא מיעוט ישראל כמעט בארץ ישראל. אבל יש דרגות. כשכל ישראל יהיו ביחד בארץ ישראל, אז על כל המצוות יחולו בשלמותם המלאה ויהיה מדאורייתא. ועכשיו בינתיים זה הכנות לקראת הדבר הזה. ויש אומרים שכבר באמת רוב ישראל כבר נמצאים בארץ ישראל. אני מדלק פה טיפה. לפסקה השנייה, במצב המושבה של רחובות, מצאנו ברוך השם שינוי לטובה, לעומת השנה שעברה, בתיקון הובלת מים על ידי מכונה כללית. קודם, שנה לפני שהרב מספר פה את הסיפור הזה, לא היו צינורות מים, ולא היו משאבות, היו לא משאבות מים שהעלו את המים לקומות העליונות, היו חופרים, היו לוקחים את מהבורות, היו לוקחים את המים. אז הוא אומר, בשנה שעברה עוד לא היו צינורות. ועכשיו, ברוך השם, יש לנו מכונה כזאת של משאבה, כבערים הגדולות שבאירופה, מים צלולים וערבים, העולים גם על העליות העליונות, גם קומות העליונות יש להם מים. ומשקים גם כן לזירות האקליפטוסים המאתרים את המושבה. ברוך מציב גבול אלמנה, והאוויר, מה אוכל לתאר לך זקותו ונועמה, איזה אוויר, איזה נשימה נהדרת יש לנו במקומות האלה. חיי נשמות ממש, רוח ים, עובר את דרך השרון של פרדסי תפוחי הזהב, והמון מטעי השקדים וכרמי החמד, נתגלגל על גבי הרי יהודה, העותרים אותנו בכל מעוף עין, הרוחות האלה באים מהים, דרך יהודה, דרך הרבית אולי. ועכשיו אנחנו נושמים את נושמים את ארץ ישראל. ואז הוא ממשיך הלאה. זה כמבשר ישועה וניחומים לאבלי ציון וירושלים ונותן עוז ותעצומות לעם. רוח זה, כי זה יערוך את חמדתו והדנה והנושאים אותנו. אז זה מבשר את הגאולה השלמה שעדיין אנחנו לא בר. בסך הכל 60 אלף איש לא גאולה שלמה. עכשיו יש באופן עקרוני כמה וכמה קבוצות של פירות בארץ ישראל. כידוע, יש לנו פירות שאנחנו לוקחים אותם כדי לקיים מצוות ארבע מינים. ואז זה אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מספר 7, הנראה לי בארבעת מינים שבלולב, שהם שמחה בצאתם מן המדבר, כלומר במדבר לא היו להם ארבע מינים, לא צמח שם לא אתרוג ולא לולב, אשר היה לא מקום זרע. ותאנה וגפן ורימון, לא היה שם כל הדברים האלה במדבר. ומים מים לשתות, בקוש היה מים. אל מקום האילנות נוטה פריה והנערות, ולקח זיכרון זה הנאי שבפירות האדמה. באנו לארץ ישראל, ויש לנו פה עכשיו פה צמיחה נהדרת, והטוב שברחו, והיפה שבעלים, והטוב שבאסלים, ערבי נחל, אלו ארבע מינים הם אשר קיבצו, למוצאם והעניין, קיצור, המציאות הזאת היא דווקא בארץ ישראל, לפירות כל כך יפים וכדומה, ולכן אנחנו לוקחים אותם בחג הסוכות, ונהנים גם מהיופי ומהריח של הפירות, מהריח של ההדסים, מהריח של האתרוג. ואז, תראו מה שכתוב אחר כך בהמשך, מספר 8, זה לקחתי מתוך הספר מלאכים כבני אדם. מובא בתלמוד מסכת כתובות, רבי אבא מנשק כיפה דעכו. כשרבי אבא עלה לארץ, הוא נשק את הסלעים של עכו. אמר לי בן דודי, הרב שמחה קוק, רבה של רחובות, כך פירש זאת הרב, הרב מרן הרב זצ"ל. מה היה המיוחד בסלעים הללו, מדוע נשקם רבי אבא? זה אבנים, מה זה? סלעים אלו אינם עושים פירות. אף על פי כן נשקם רבי אבא. לו היה רבי אבא מנשק את רגבי האדמה, סבורים היינו שזו, היא עושה את זאת מפני שהאדמה סופה תיתן פירות, ואז יהיה מצוות תרומות ומעשרות ושמיטה ויובל, אז הוא מנשק את האפר הזה שזה החפצה של המצוות התלויות בארץ. אז האם כך חושבים? אז לכן הוא בכוונה נשק את הסלעים, שהסלעים הם לא מגדלים פירות, אלא יש עוצם עצמות קדושה של ארץ ישראל גם בסלעים וגם באבנים. גם באפר בוודאי, האפר זה כבר יש איזה תוצאות של... אבל מהסלעים האלה בונים, מהסלעים האלה בנו את בית המקדש, יש בהתעצמות הטבע בארץ ישראל, בכל פינה של טבע, גם בדבר דומם, גם בדבר שהוא צומר בוודאי, יש חיים. אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא רואים את החיות של הדבר הזה, אבל אחר כך לוקחים את הסלעים האלה ובונים מהם את הכותל המערבי ובונים את בית המקדש. ועצם הסלעים בונים בניינים בארץ ישראל, ובתים בארץ ישראל, ומגורים בארץ ישראל. זה הקדושה של המקום הזה. לכן הוא נשק גם את האבנים. לכן גם אנחנו באים לכותל המערבי, אנחנו נושקים את האבנים. זה... כל העולם נוהג בצורה כזאת. תסתכלו רגע אחד במספר 12. בפסוק, ועץ השדה ייתן פריו, זה השפת אמת, זה הרבה מגור. דרשו חז"ל, אילני סרק עתידים לעשות פירות. נראה כי הכל תלוי בעבודת האדם, כי האדם נקרא עולם קטן, ויש בו מכל פרטי הבריאה כפי התעוררות האדם בכל קומה שלמה שלו לעבודת השם יתברך. כשאנחנו, אלו, מה אמרנו קודם? כל ההדר והקדושה בארץ ישראל נובעת מעם ישראל. וכשעם ישראל יהיה בשלמותו, גם האילנות הסרק יהיו מושפעים מהדבר הזה, וגם הם ייתנו פירות. זה הכל, המודד של הפריחה בארץ ישראל, היא נמדדת דרך פריחתו של עם ישראל. וכשעם ישראל באמת יהיו בשלמותו, אז גם פירות האלה, לא יודע איך יקראו לפירות האלה. ולכן יש גם פרק שירה, שכתוב שם בפרק שירה, הצמחים האלה אומרים שירה כזאת, האילנות האלה אומרים שירה כזאת. אני אפילו הבאתי פה כמה דוגמאות, לא תעסוק בזה יותר מדי. נגיד, ניקח מה שכתוב פה מספר 14, רימון אומר, כפלח רימון רקתך מבעת לצמתך. אתם יודעים שחז"ל אומרים, גם הריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הרימון זה לא סתם איזה פרי עם גרעינים וכדומה. הוא מסמל את העובדה, שתכף נראה את זה עוד אחר כך יותר באריכות, מה שרבי שמעון אומר על הדבר הזה, את העובדה שגם כל מי שנמצא בארץ ישראל, יש בו קדושה, גם אם אנחנו לא רואים את זה באופן חיצוני. יש בשם ישמעאל, הרבה מסוחצ'וב, מספר 17, הוא אומר, מה, הוא שואל קושייה, מה פתאום לא אומרים תחנון בט"ו בשבט? אין, זה לא יום קדוש הזה, היום הזה. מה העניין בדבר הזה? יש להתבונן, מספר 17. יום ט"ו בשבט, שאין אומרים בו תחנון. משהו ראש השנה לאילן הוא דבר מטבעי. מה זה ראש השנה לאילן? שהפירות שלא מפרישים מפירות לפני ט"ו בשבט, לפירות של אחרי ט"ו בשבט, שזה ראש השנה לגבי עורלה. אבל זה בסדר, זה דבר גשמי, זה טבעי. אז אם יש ראש, מה זה, ראש, האילן הוא איזה גוף שחזר בתשובה או משהו כזה, למה לא אומרים תחנון ביום הזה? אז אומר השם ישמעאל 18, נראה דעניין האילן הוא המחבר את הפרי לארץ. הוא ממוצע בין הארץ והפרי. העץ קשור בשורשים שלו לאדמה, ולמעלה צומחים פירות. הוא מחבר את הפרי לארץ. דרך גזע האילן, הפרי צומח מתוך האדמה של ארץ ישראל. ויש בו כוח המחבר. ונראה שרמז, רמז יש בגימטריה שלו, אילן, אילן זה 91. כמספר שני השמות, הוויה ואדנות. שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. זה גימטריה 91. אשר שמיים וארץ מתייחסים אליהם. והוא חיבור שמיים וארץ. ומדמותו של האילן, בגשמיות, נלמד גם על רוחניותו. כלומר, האילן מחבר את האדמה עם הפירות. ולכן הפירות שיונקים מהאדמה, הם יונקים באדמת קודש. לכן אומר חתם ספר פירותיה הקדושים. והכל דרך ישראל. על כן נמשך באדם. כי האדם עץ השדה, צורת האדם לחבר עליונים ותחתונים. הנשמה שלנו היא מלמעלה. ואנחנו גופנו נמצא למטה. ואנחנו מחברים את העליונים עם התחתונים, זה בדיוק כמו שעושה העץ, ולכן כתוב כי אדם עץ השדה. תקחו עוד דף אחד בבקשה. קודם כל בואו נשלים את ארבעת המינים שראינו מקודם, שהרמב"ם במורה נבוכים כל כך משבח אותם. יש דבר מעניין, הבית יוסף בדרך כלל כותב הלכות, הוא לא כותב סיפורים. פתאום פה, באור החיים, סימן ר' תפר יש לנו על הלכות סוכות, הוא מספר סיפור, הבית יוסף, מספר 8. אחר כך נשלים את מה שאנחנו קודם. אם צריך לחבר האתרוג ללולב בשעת הנענוע ולנענע שניהם יחד, או אם אינו מנענע אל אגודת הלולב לבד, ויד שמאלו שהאתרוג בתאה עומדת במקומה בלי נענוע. האם צריך לנענע את כל הצדדים, גם את האתרוג שהוא מחובר לשלושת המינים האחרים, או שמספיק שלושת המינים האחרים, ואת האתרוג יחזיק ביד שמאל. דבר זה נתבהר בגמרא ולא בדברי הפוסקים, לא נתבהר בגמרא ולא בפוסקים, אבל מנחם ריקנטי, אחד מגדולי המקובלים, כתב בפרשת אמור, צריך לסמוך האתרוג עם שאר המינים שלא להפרידה מן הבניין. כך כתוב זה, זה הלכה. וסוד זה, מספר 9 אני קורא, נגלה אליי בחלום, ואלה יום טוב הראשון של חג הסוכות, והתאכסן אצלי חסיד אחד אשכנזי, שמו הרב רבי יצחוק. החסיד הזה היה סופר סתם. והבית יוסף אומר, אני ערכתי אותו, ופתאום אני חולם עליו. וראיתי בחלום שהיה כותב השם ביוד ה' והיה מרחיק ה' האחרונה מן השלוש האותיות הראשונות. הוא היה כתב יוד ק' ו', כשבתוך הספר תורה היה כותב את השמות של הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה כותב יוד ק' ו', ואת ה' האחרונה הוא הרחיק. אמרתי לו, מה זה עשית? ושיף, כך נוהגים במקומנו. אני בכיתי בו, מחיתי בו, כתבתי אותו שלם, אני תיקנתי אותו. כתבתי במקום של להרחיק את ה' האחרונה, קירבתי את ה' האחרונה לשלושת האותיות הראשונות. והשתומם על המראה, אומר, אני חלמתי חלום כזה. מה זה בא? מה? טוב, אדם גדול חולם חלום, זה לא סתם. למחר, בעת נטילת הלולב, אז הוא בא עם האורח לבית כנסת, ראיתי שלא היה מנענע רק הלולב ומיניו, בלא אתרוג, והבנתי פתרון חלומי. עכשיו אני הבנתי את הפתרון, שהוא מנענע רק את שלושת המינים בלי האתרוג. וחזר בו. אז דיברתי איתו והוא חזר. וחז"ל רמזו סוד זה בויקרא רבה. אמרו שם, פרי עץ הדר, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו. כפות מרים, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר צדיק אתה מרעיף רע. ענף עץ אבות, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר והוא עומד בין ההדסים. ערבי נחל, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר סולו לרוכב בערבות. תראה שכל המינים האלו רומזים בשם ידברה. זה גילויים של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה י' וזה ה' וזה ו' וזה, אבל בכל אופן, תדע לך שכל הפירות בעולם הזה, זה בהשפעת הקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל על אדמת ישראל, וזה מה שצומח בארץ ישראל. עכשיו בואו נסתכל רגע קצת בצד ימין, מספר אחד. בגמרא בסנהדרין כתוב ככה, גמרא מפורסמת שאומרים אותה פה הרבה פעמים בישיבה, תניא אידך, אתם יודעים שיש מחלוקת גדולה בין רבי אליעזר ורבי יהושע, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא. רבי יהושע אמר שהגאולה לא תלויה בתשובה. רבי אליעזר אמר, הגאולה תלויה בתשובה. וכל אחד מהם מביא שרשרת פסוקים לאשר את מה שהוא חושב. אני הבאתי פה רק דוגמה אחת, שנאמר, שובו בנים שובבים, ורפא משובותיכם, אז זה תולי בתשובה. אמר לו רבי יהושע, ולא כבר נאמר, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו, חינם נמכרתם בעבודה זרה ולא בכסף תיגאלו, לא בתשובה מעשים טובים. ואז יש כאן דו שיח בין רבי יהושע ובין רבי אליעזר, ואחר כך אומרת הגמרא, שתק רבי אליעזר. רבי אליעזר השתכנע שהגאולה לא תלויה בתשובה. מיד אחרי זה, בדף צדיק ח' עמוד על זה היה צדיק ז' עמוד ב'. צדיק ח' עמוד א', אומרת הגמרא, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. מה זה קשור? מה זה ו? קודם רבי אבא לא דיבר כלום. דיבר רבי ישוע, דיבר רבי אליעזר, ואמר רבי אבא, ואמר כאילו זה מצרף את דברי רבי אבא למה שאמרנו מקודם. רש"י אומר, שלוש קץ מגולה מזה, שתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. כשארץ ישראל מתחילה לפרוח, ובמקביל, עם ישראל פורח. עם ישראל מתחיל לרצות, עוד לא בא אפילו לארץ ישראל, אבל מתחיל לרצות לבוא לארץ ישראל. כבר זה משפיע על הפירות של ארץ ישראל, שהם הלבלוב של ארץ ישראל מתחיל כתוצאה מההתעוררות של עם ישראל להגיע לארץ ישראל, אפילו שהוא עוד לא הגיע לארץ ישראל. אז מה שכתוב פה, ואמר רבי אבא, הוא בא לומר ככה, כיוון שרבי אליעזר הודה לרבי יהושע, וגאולה לא תלויה בתשובה, אז עכשיו יש לנו שאלה. אם גאולה הייתה תלויה בתשובה, איך היינו מזהים את הגאולה? כי כולם נהיו צדיקים, כולם הולכים עם פירות, עם ציציות בחוץ, והכל בסדר גמור. אז היינו מבינים שזה הגאולה. אבל אחרי שאתה מסיק מסקנה שגם אם יש רשעים, וגם אם לא מקיימים כל כך את התורה ומצוות כולם, זה גם גאולה. איך נזהה? איך נזהה שזה גאולה? הרי לא כולם חזרו בתשובה, לא כולם מקיימים את התורה. הרמב״ם לא כותב בהלכות מלכים, שהמשיח, אחד הסימנים שלו, שהוא יחזיר, יכפו את כולם ללכת בדרך התורה. המשיח יגיע אפילו בזמן שלא כולם עדיין צדיקים בעולם. הוא צריך לכפות את עם ישראל כולו. אז איך אנחנו נבהה, איך נזהה את הקץ המגולה? הוא אומר, תסתכל על הפירות. אתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל, כי אם אתה רואה את ארץ ישראל מתעוררת, ופתאום המדבר נפח למלא מלא פירות. זה סימן שאנחנו עכשיו הגענו לקץ הימים. נכון, זה עוד לא מוכן, עוד לא מושלם, עוד לא כולם צדיקי הדור וכדומה. תכף נראה מה שגן אומר על זה גם, החסד לאברהם. אז תדע לך שזה הולך ביחד. כשעם ישראל מתעורר, ארץ ישראל מתעוררת. כי כל השפע של ארץ ישראל בא דרך עם ישראל. עכשיו תראו מה שכתוב, זה מרן הרב צבי יהודה בנתיבות ישראל על הדבר הזה. באחרונה, מספר ארבע אני רואה. מבוארת עוד הוראת שתיקתו זאת של רבי אליעזר, שבסנהדרין צדיק ח', בהמשך כל העניין שם להוראת הקץ המגולה של רבי אבא. ויוסף חן לרב רב נתן פרידלנד, אחר כך אומר שרב נתן פרידלנד היה מאוד אהוב על האדרת, איש גדול בתורה, כתב גם כמה ספרים, והיה לו קשר מאוד קשור עם מרן הרב זצ"ל. ואני ממשיך ודילגתי תשורה אחת. חתמה הגמרא שם ושתק רבי אליעזר. אמר לי מורי ורבי הגאון רב זונטל סלנטר, רב זונטל סלנטר היה רבה של ירושלים, גאון אדיר מתלמידי הגר"א, כי שתיקה כהודעה דמיה. מה שכתוב שתק רבי אבא, שתק רבי אליעזר, זה לא שסתם הוא שתק. אתה יכול להגיד אולי שתק, אולי הוא לא רוצה בכלל להתווכח איתו, לא, שתק זה שהוא הודה. הוא הודה שהפסוקים של רבי ישוע הם הפסוקים האמיתיים. גם הפסוקים האחרים אפשר להסביר אותם. וכן נמצא בירושלמי בצער, הסתלק רבי אליעזר, כמפורש בקורבן העדה, הסתלק רבי אליעזר, זאת אומרת שתק רבי אליעזר והוא הודה. זה הראה לי, בפרקי דרבי אליעזר, שהודה בפירוש. נמצא רב יחידאי שהדבר תלוי בתשובה, אני אסביר. בתוך המחלוקת הזאת, זה מחלוקת של תנאים, רבי ישוע ורבי אליעזר, אבל גם רב מופיע שם, ורב סובר שגאולה כן תלויה בתשובה. עליו לא כתוב שהוא הודע. ואחרי תיבות ושתק רבי אליעזר, הביא הגמרא תכף ומיד, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה, מספר 5 אני קורא. שאתם נאמר, אתם הרי ישראל עמכם וכו' וכו', היינו על כל ענה, באומר, אין תשובה מעכבת ואין קץ מעכב, כי אין קץ בדבר, רק הקץ המגולה. תדע לך שנכון שרב חשב, גם במסקנה, שהגאולה תלויה בתשובה, אבל זה לא ככה. כשמגיע הזמן, ועם ישראל מתעורר, ומבקביל לו, מתעוררת ארץ ישראל. זאת אומרת, גאולה באמת לא תלויה בתשובה. אבל היא תלויה בהתעוררות של עם ישראל. תשובה זה כבר מקיימים תורה, מצוות, הכל במלואו. אם יש התעוררות, פתאום התעוררות בגולה, בתוך המוני בית ישראל, בלי אפשר דתיים, חילוניים, פתאום אתה רואה התעוררות, וזהו, זאת תחילת הציונות. זה בדיוק שגם החפץ חיים היה אומר, שהפצחון דמיישה, כך הוא היה אומר, כי היה ביידיש. המייסה, המייסה של הגאולה כבר מתחיל. אז זה משהו, אני ממשיך הלאה פה. אין קץ בדבר, רק זה הקץ המגונה, כאשר בכל זמני הכושר התקרבו ישראל לבוא אל ארץ הקדושה של נחלת שדה וכרם, של חקלאות, והארץ תיתן להם יבולה בשפע רב, זהו הקץ המגונה, וזהו דור שבן דוד בא. זה הדור. ואז אתה שאלת אותי איך אני אזהה, אם כולם עוד לא מקיימים תורה ומצוות, איך אני מזהה שזאת הגאולה, כך אני מזהה, אני תסתכל בפירות. ותסתכל בהתעוררות של כלל ישראל. כמו שאומר הישועות מלכו, שדווקא אם זה מתעורר אצל אנשים רחוקים מתורה ומצוות. מי שמרק קרוב לתורה ומצוות, הם מתפלל שלוש פעמים ביום, ותחזן עלינו בשמחה לציון ורחמים. אבל מי שלא יודע מה זה להתפלל בכלל, ופתאום הוא מתעורר, זה סימן שעכשיו אנחנו מגיעים לתשובה הגדולה לאט לאט. קודם כל התשובה לעם ישראל, כמו שאומר המשך חוכמה באיזה מקום, בסוף התורה, בספר דברים. הוא אומר, עמך מי ואלוקייך אלוקי, מי שישוב אל עמו, מובטחנו שישוב אל אלוקיו. מי שישוב קודם כל זה תשובה לעם. עם ישראל רוצה להתאחד בתוך ארץ ישראל. ואתה בצדקתי שרב היה מודה לרבי אבא. גם רב, שמקודם אמר שגאולת תלויה בתשובה, אני אומר, כך אומר רבי ישראל סלנטר, זונדל סלנטר, שגם הוא גם מודה. אחר כך מביא ראיה מאגדת בראשית, שגם רב שאמר מקודם שגאולת תלויה בתשובה, הוא גם כן מודה לכל התהליך הזה, ואם יש תהליך כזה, זה סימן שזה קץ הגאולה. אתם יודעים שיש גם עוד דבר מאוד מעניין בספר אמא בנים שמחה. הגמרא אומרת שכאשר יש איזו ציפור כזאת שהיא כל הזמן מנגנת, שרה, היא עומדת על העץ למעלה, ציפור טמאה, לא שאפשר לאכול אותה. ואם אתה רואה אותה יורדת למטה ברצפה, אז תדע לך שהיא מבשרת את הקץ. אז אומר, אמא בנים שמחה, הקדוש ברוך הוא לא מצא איזה ציפור, ציפור טהורה. יש לנו גם ציפורים טהורות, יונה. למה דווקא ציפור טמאה, שפתאום היא מנגדת, או שרה, לא יודע מה היא שרה בדיוק, היא שרה כנראה משהו על ארץ ישראל. זה סימן שזה הגאולה, זה בדיוק העניין. גם ההתעוררות לא לקיים באמת כבר מיד על המקום את כל תורה ומצוות, אבל ההתעוררות להתאגד בתוך כלל ישראל, ולבוא לארץ ישראל, ולעשות עלייה, ולעשות ציונות וכדומה, כל הדברים האלה, זה דבר בלתי הפיך. זה הקץ, נכון, שיש כל מיני עיכובים, יש כל מיני בעיות לפעמים, פה בעיה ושם בעיה, ואנחנו מלאים בעיות כרימון כמעט, אבל באופן עקרוני, אנחנו מתקבצים. וכשעכשיו אתה מסתכל, וכמו שכתוב שם שעץ החיים זה התורה, אחד המקורות מקודם שלא הקראתי אותו, אתה רואה שאין פריחה רק של החקלאות ושל הגידולים בארץ ישראל ושפע, אתה הולך במחנה יהודה, יש לנו חבר שככה ציוני גדול, כשאני פוגש אותו בשוק מחנה יהודה, הוא אומר, תסתכל, תראה, זה הגאולה, בעבר. איפה היה כזה? אלה ערימות, כל דוכן, מלא ערימות של פירות מכל מיני מינים, ופתאום כל מופיע, פתאום איזה פרי חדש, אנחנו בכלל לא הכרנו אותו מקודם. אתה רואה ממש בעיניים שלך איך שהגאולה הולכת ומתקדמת. אני אספר לכם פה משהו. כשאנחנו היינו ילדים קטנים, אנחנו לא ראינו אף פעם אגס. ואפילו לא ראינו גם כן תפוח אדום גדול, יפה. אז היו, בעיקר היו תפוזים. תפוזים ואשכוליות זה היה בשפע בארץ. אבל בשפע כזה של פירות שאנחנו בכלל... אז כשהיינו ילדים, היינו הולכים לרחביה, שם זה היה... שכונה של עשירים בירושלים. אתה היית מסתכל שם בחלון הראווה של חנות ירקות, גם זה היה רחביה, זה היה ברמה, חלון ראווה. אז היינו שואלים, איזה, מה זה אמור? זה, לא, זה הגס, זה הגס, זה רימון. הרימונים קצת היו קצת רימונים, אבל לא, ככה משהו רציני, משהו גזעי. זה היה שם. ועכשיו תסתכלו, אנחנו התרגלנו כבר לדבר הזה, אבל השפע הזה העצום, זה מבשר לנו בהחלט שאנחנו נמצאים בהחלט באמצע תהליך, שאנחנו צריכים עוד הרבה לעבוד וצריכים הרבה ללמוד וצריכים הרבה להתקדם וכדומה, אבל גם התורה גם פורחת היום. מה שלא היה בתחילת, כשהרב קוק בא לארץ ישראל, רוב התורה הייתה בחוץ לארץ. עד אחרי מלחמת העולם השנייה, הרוב היה בחוץ לארץ. ועכשיו תראו שהתורה הולכת ופורחת, פתאום יש לך, תשימו לב, פתאום יש לך ספר שלם או שרשרת של ספרים על מצוות שילוח הקהל, למשל. לא היה דבר כזה שכל מצווה כל כך מסודרת מכל הצדדים, גם בספרות וגם בעצם הלימוד. אין לך מקום היום בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ שלא לומדים דף יומי, שלא מתעסקים, מתקרבים לתורה. זה, על הדברים האלה בתקשורת שלנו לא מדברת כמובן, אבל באופן כללי יש פה מהפכה, גם מהפכה טבעית בארץ ישראל, אבל גם מהפכה עצומה ברוחניות של ארץ ישראל. עכשיו תסביר משהו מעניין, מה שאומר החסד לאברהם, מספר 7. כל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. כך כתוב שאם יש סוכה אחת גדולה, לא צריך שיהיה, הסוכה לא צריכה להיות שלכל אחד יש לו פרוטה בתוך הסוכה. אם יבנו סוכה ענקית שכל ישראל יושבים בפנים, אף אחד אין לו שם איזה, אפילו לא פרוטה. אבל כל ישראל ראויים לשבת בסוכה אחת. כי כתוב בסוכת חסר, בסוכה, סוכה אחת. זה שמה, הכוונה שתהיה התאחדות שלמה של כלל ישראל בחג הסוכות. וירושלים מקדשת וכוללת כל ישראל וכל ארץ ישראל. ואני מדלג טיפה. בספר חסד לאברהם, חלק אין הארץ, חסד לאברהם זה הסבא של החידה. כל אדם מישראל, הדר בארץ ישראל, הוא צדיק, אף על פי שהוא בחזקת רשע, ובחזקת רשע מצד פרטיותו, והוא אף על פי כן צדיק מצד שייכותו הכלל ישראלית. ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, מעשה ידע להתפאר. זה הולך הכל עם ארץ ישראל. במעשיהם של צדיקים כתיב מקדש השם כוננו ידיך. מצוות הסוכה כוללת גם את הלקיחה לכם משלכם של ארבעת המינים של, עם הערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, הערבה זה נגד הרשעים. וכל זה יושב ביחד, וכל זה מה שאמר מקודם כאן הבית יוסף, שצריכים לאגוד את כולם ביחד. והיחד הזה שאנחנו רואים אותו בתוך המצוות האלה, זה היחד של כלל ישראל. עכשיו תראו מה שאומר רב צבי יהודה פעם, קיבל ארגז רימונים מקיבוץ שלוחות, פר 11. והוא כותב מכתב לקיבוץ שלוחות תודה רבה על ארגז רימונים שהוא קיבל לקראת חג הסוכות. לכבוד קבוצת שלוחות, שלום וכל נועם השם. מקרב לב עניינים אביע לכם תודות על לקראת המשלוח של הרימונים הקדושים. עכשיו אנחנו יודעים למה זה נקרא רימונים קדושים. בתשובות חתם סופר, חלק שישי, לא לב הקדוש, מה שהיינו מקודם. שהעבודה בקרקע גוף המצווה משום יישוב ארץ ישראל הוא להוציא פירותיה הקדושים. חצת את החתם סופר שהיינו מקודם. אשר חיבבתם להוציא לי דבר בעיתו להלכת החג והדרו לכבוד הסוכה ונויה. זה נוי סוכה? בהתאם לענייניה שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. ושכולם נעשים אגודה אחת. וזה אחד הדברים היסודיים של סוכות. ושכולם מלאים מצוות כרימון, מה שראינו מקודם. בדברי הסבא של החידה. ובחיבת הקודש היתרה נודעת מפינת השמיטה המיוחדת לכם. אתם יודעים שהיה הרב זבין באיזה מקום כותב שכדאי שאף על פי שעושים יתר המכירה, זה תופס בהחלט לפי ההלכה, כדאי שבכל קיבוץ או בכל יישוב שמסתמך על יתר המכירה, תהיה חלקה אחת שלא סומכת על יתר המכירה, והיא באמת שמיטה בלי יתר המכירה. אז שם בסלוחות גם כן, היה פינת שמיטה, אז הוא משבח את זה, משבח את הרימונים שבאים מפינת השמיטה בסלוחות. כך תתמיד תסגה ברכת השם עליכם לכוננות מעשיכם, להצלחת חילכם ורוממות רוחכם, במלוא קידוש שמו על תקומת עמו ונחלתו. מעניין, הנה, שכם אומר דבר, אני מאוד נחמד. מעניין העניין לכם ביורי האמיתי על מאמר חזל שריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. יש פה סתירה, הוא אומר. נושא העניין הם המצוות. הריקנים הם מצוות, מלאים מצוות. איך זה פשוט? מה פשוט פה? רק הצד. אך הנה ההסבר. הרימון מבאר את עניינו של מילוי זה. שאיננו כשאר מילויים שבעולם, הגרעינים של הרימון זה לא כמו הגרעינים של לימון, או גרעינים של קלמנטינה, או גרעינים של... שם יש גרעין אחד, שאם אחר כך תשתול אותו, אתה יכול לעשות עץ תפוזים, זה נכון. אבל זה לא חלק מה... את הגרעינים לא אוכלים, הגרעינים הם בכלל מרים. חוץ מהרימון. הרימון איננו כשאר מילויים שבעולם, שבהם הממלא והמתמלא אינם מזדהים, כאחד במהותם העצמית. כאשר גרעינים ביחס אל הפרי, בכל פרי אחר יש פרי ויש גרעינים. אלא הרימון שבו הגרעינים ממלאים את כולו. העצמיות של הרימון זה הגרעינים שלו, זה הפרי שלו. והם הם הרימון והממלא והמתמלא, הם הם אחד בעצמו. וכן מצוות התורה ביחס אל האדם מישראל. נכון, יש הרבה אנשים שצערנו רב עדיין לא מקיימים תורה ומצוות. אבל במהותם הם שייכים לכל המצוות, כי הם חייבים בכל המצוות האלה. שייכות למהותו העצמית. לפיכך מזדהות איתה וממלאות אותה ולא תיתכן במציאות של אדם ישראל ריקניות אמיתית מהם. אף על פי שהיא מעוקבת מההוצאה לפועל. כל אחד מישראל בביקוח שלו הוא שייך לתרי"ג מצוות. כי הוא חייב גם בתרי"ג מצוות. כי הקדוש ברוך הוא חייב אותו גם כן בתרי"ג מצוות. בינתיים זה לא מתגלה בפועל. אבל תדע לך, זה כמו שהרימון, הגרעינים, זה לא דבר זר, אלא זה עצמו. ויש איזה מישהו, לא זוכר איפה זה כתוב, לא, לא יודע אם זה בחזל, שיש בתוך הרימון תרי"ג גרעינים. אני פעם חיפשתי, לא מצאתי כל כך תרי"ג גרעינים. אבל באופן עקרוני, זה בא להגיד לך שתדע לך, שלפעמים, זה גם מאשש את מה שאמרנו מקודם, לפעמים הפרי בעצמו, הוא אומר לך משהו. זה לא, זה נכון. באמת כל מיני, יש פירות, ט"ו בשבט יש כל מיני פירות, יש פירות עם קליפה, פירות בלי קליפה, פירות שאוכלים את כולה, את כל הפרי, פירות שלא אוכלים את כל הפרי וכדומה. כל אחד מהם הוא בפנימיות התורה מגלה חלק מכלל ישראל. כי כל ההופעה של הפרי הזה היא באה, כמו שאמרנו מקודם, דרך עם ישראל. ואף על פי שמעוקבת הוצאתם לפועל בהתגלותם המפורטת במקור התורה, המהווה את מהותו, זה המהות האמיתית של כל אחד בישראל. בכבלי ברכות, שמח בכל מעלות התקדמותכם, נאמן ידידות יקרכם, צבי יהודה הכהן קוק. אז זה, אם נחזור עכשיו למה שאמרנו מקודם ונסכם את הדברים, כל הקדושה של הפירות נובעת מזה שהעם ישראל הוא בעצם דרכו מופיע הקדוש ברוך הוא בעולם, דרכו מופיע כל הטוב בעולם. האנשים בחוץ לארץ גם כן יונקים את הדברים שלהם מארץ ישראל. פעם שמעתי מישהו שאל אותי, ושמעתי את התשובה לדבר הזה מאחי פעם. הוא אומר, תסתכל בכל הגולה. האנשים שיהודים שגרים בסין, הם נראים כמו סינים. העיניים שלהם מלוכסנות. אנשים יהודים שגרים באתיופיה, הם נראים כמו כל האתיופים האחרים. איך זה יכול להיות? עם ישראל הוא עם אחד. אז איך זה יכול להיות שבכל אחד, בכל המקומות, הוא נראה אותו דבר, כמו התושבים שבמקום הזה. זה לא בגלל שהתערבו עם הגויים או משהו כזה. מה ההסבר בעניין הזה? הוא אמר, כתוב מפורט בנודע ביהודה, שמדבר על המילה שכינה, הוא אומר, תדע לך, שהשכינה בארץ ישראל היא באה ישירות מלמעלה. דרך עם ישראל, וזה משפיע גם על כל כלל ישראל. אבל בחוץ לארץ, היהודים בחוץ לארץ, הם לא מקבלים את השכינה מארץ ישראל. יש השכינה שמה, או ההתקדמות שמה, באה לגויים. והיהודים שגרים שמה מקבלים קצת מהשאריות של הגויים. אז לכן, כיוון שהם מקבלים את הכוח שלהם מהשאריות של הגויים, כי זה הגולה, אבל אתם יודעים שהגאון מוילנה אומר שכל הגולה זה קבר, בית קברות אחד גדול. אז היהודים שנמצאים בסין, הם מקבלים את ההשפעה החיובית שלהם דרך הסינים, ואלה מקבלים דרך האתיופים, ואלה מקבלים דרך האנשים האחרים, לכן הם גם נראים כמו שהאנשים ההם. ללמד לך שבהחלט, אנחנו צריכים לשמוח כל רגע ורגע שאנחנו פה במקום הזה, שדרכו באמת כל התורה באה לכאן, ומהתורה אחר כך הולכת ומתפשטת בכל העולם, וגם הטבע זה לא סתם טבע, הטבע זהו טבע אלוקי, והפירות הם פירות אלוקיים. טוב, נמות.